אנחנו בפרק א' משנה ז', 10 ספירות בלי מה. המשניות האלה, אחד אחרי השני, זה מתחיל ככה, מספר לנו על 10 ספירות האלה. אז שוב אנחנו נחזור. 32 נתיבות, בזה אנחנו מתחילים כל שיעור. 32 נתיבות, זאת אומרת, שמהעין יצא רק 32 נתיבות. כוחות שונים. רק 32 כוחות שונים. אין משהו אחר. אסור להאמין שיש משהו אחר. אסור להאמין שיכול להיות משהו אחר. הכוחות האלה נקראים אלוהים. הם כוחות מופשטים רוחניים. זה עוד לפני שיש גשם על האדמה. זה עוד לפני שיש בכלל משהו שאנחנו יכולים להבין או לגשת אליו בעולם שנה ונפש. עולם שנה ונפש זה כולל כל הנמצא. אז לפני שאנחנו מגיעים למשהו שמבחינתנו זה נמצא, אנחנו במקום של 32 כוחות, שהם אלה שיצאו לפועל בעולם שנה ונפש. הם יעשו את כל הפעולות שאנחנו רואים בעולם הזה, כל הפעולות שעובר דרך הטבע ודרך בני אדם, הכל בא, הכל נובע מ-32 כוחות האלה. והאדם מחובר מהם, כמו שאנחנו נראה, הבן אדם הוא נפש, ובתוך נפש יש כל ה-32 כוחות. והנפש יכולה גם בתוכה להתייחס אל ה-32 כוחות כאשר הם בשנה וכאשר הם בעולם. בעולם זה המקום של הכוכבים, זה המקום מאיפה שנובע כל האור, כל מה שאנחנו מרגישים וחווים, כל מה שקורה לנו, קורה בגלל שהשמיים החליטו, השמיים אלה הכוחות שמביאים עלינו את הדברים, כמו שאנחנו רואים בחלק החיצוני של החיים, איך שהאוכל שלנו, התזונה, והמזג אוויר, וכל הדברים שמחזיקים אותנו, בא אלינו דרך הכוכבים, בא אלינו דרך השמיים, וכן בתוכנו, כל האיברים הפנימיים מופעלים על ידי כוחות השמיים. ה-32 כוחות זה כל השמיים וכל הארץ. כל מה שאנחנו נמצא. וה-32 כוחות אנחנו נראה, מתחלקים גם 10 ספירות, שאלה האורות, ו-22 כלים, שאלה החלקים בתוך עולם שינה ונפש. ה-22 חלקים אנחנו יכולים לחלק אותם אחר כך ל-3, 7 ו-12. כך הוא יחלק את זה. וכאשר אנחנו מחלקים את זה ל-3, 7 ו-12, זה אומר שבכל מקום שאנחנו נמצא את המספרים האלה בטבע, בעולם, במציאות, אנחנו נדע שזה מכוון נגד הכוחות האלה, כי אין כוחות אחרים. אז כאשר אנחנו אומרים לדוגמה, יש 12 מזלות, ישר אנחנו יכולים לדעת שזה מכוון נגד ה-12 כוחות שמתוך ה-32 חפצים, מתוך ה-22 כוחות שמחזיקים את האור. ואז יש את ה-10 אורות. כל דבר של 10 יכוון נגד ה-10. לדוגמה, האצבעות של הידיים שלנו, האצבעות של הרגליים שלנו, מכוונות נגד ה-10. החלקים בגוף שלנו מחולקים נגד ה-3. יש לנו 3 חלקים מרכזיים, הראש, האזור של הלב והאזור של הבטן והכבד. אז כל דבר ככה, כל דבר שאנחנו נראה בפועל, אנחנו נדע שהכוחות לפי המספרים עשו אותם. המספרים זה הקוד של באיזה מקום אנחנו נמצאים. כל מקום של 7 שייך ל-7 האלה, ל-7 כוחות האלה. כל מקום שאנחנו נמצא 7, לדוגמה, 7 כוכבי לכת, זה מכוון נגד הכוחות האלה שהם יצאו לפועל דרך הכוכבים האלה, ואלה הכוחות שמייצרים בנו את המידות שלנו ואת היחס שיש לנו אחד לשני ואחד לעצמו ואחד מול המציאות הגדול. אז כל זה בתוך הכוחות ה-32. עכשיו אנחנו בעיקר מתעסקים עם ה-10. כך הוא מתחיל ואחר כך הוא יגיע ל-32. אז לכן המשניות האלה מתחילות 10 ספירות בלי מה, וכל פעם הוא נותן לנו עוד קצת צבע, עוד קצת פירוט, עוד קצת גישה למה הוא מתכוון כאשר הוא אומר 10 ספירות בלי מה. למה? כי הספירות הן בלי מה. בלי מה זה אומר אני לא יכול לתאר לך אותם. אין להם מהות. אז אם אין להם מהות, על מה אנחנו מדברים? כל המשניות האלה מנסים לתאר לנו, לעורר בנו, להזכיר לנו כוחות פנימיים שפועלים עלינו שאין להם מילים. אבל אנחנו ננסה למצוא אותם בתוכנו גם בלי מילים, על ידי שאנחנו נגלה באיזה מיקום מוצאים אותם, איך הנפש ניגשת אל המקום הזה, איפה שנמצאים הכוחות האלה, ואיך היא יכולה להפעיל אותם יותר ויותר, כי אלה הכוחות, אלה הם הכוחות של החיים בעצמם. זו החיים. החיים שאנחנו מקבלים זה האור של הספירות. אין חיים אחרים לקבל. גם כאשר אנחנו מקבלים את החיים האלה במקום נפול, כמו בדברים גשמיים, בדברים חיצוניים, בדברים שאין להם באמת משמעות, עדיין אנחנו מעוררים בדמיון שלנו כוח מהעשר ספירות האלה. בצורה לא חוקית, בצורה לא מכוונת, בצורה שיכולה לגרום נזק, אבל עדיין מה שמתעורר בנו, החיות שאנחנו מרגישים, לא משנה מה אנחנו עושים, בין אם זה טוב, בין אם זה רע, החיות זה החיות של הספירות. רק הספירות חיים, אין עוד משהו אחר שחי. הכלים זה האפשרות שלנו לקבל חיים. בלי גוף, אין לנו אפשרות לקבל את החיים של העולם הזה. אז הגוף נותן לנו גישה לחיים. מה זה החיים? החיים זה עשר ספירות, אין חיים אחרים. וזה מתלבש ומתלבש ומתלבש בתוך עולם שינה ונפש, ובנפש עצמו מתלבש הרבה, עד שכינוי של כינוי של כינוי מגיע לתודעה שלנו, וזה החוויה שלנו. אבל עדיין, למי הכינוי, למי באמת אנחנו מתייחסים, מה באמת אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים את החלק, את הכוח האלוקי, שמייצר את חיים. והיא מתרבה בנו, כאשר יש לנו חוויה שעמידות גודלות בנו, שאנחנו מרגישים את העמידות יותר, שהעמידות יותר מעורבות בחוויה שלנו. או אם אנחנו פוגעים בעמידות, עמידות מושכים את החיות, ואז אנחנו מרגישים את העולם של התמורות. התמורות זה המקום איפה שהעמידות היו אמורות להיות והן לא נמצאות. וזה ההתחלה של כל סבל. עולם של התמורות, אנחנו נכנסים לשם כאשר אנחנו בקף חובה. אם אנחנו מרגישים את עצמנו בקף חובה, אנחנו נכנסים לעולם של התמורות, ואז כל כוח חיים שהיה אמור להגדיל לנו את החיים ולהנים לנו את החיים, פתאום הופך לבעיה, הופך למחסור חיים. הופך למקום איפה שאנחנו כועסים יותר מאשר חיים. וכעס זה הפך החיים. חיים זה רצון, רצון לחיות, רצון להשתתף, רצון להיות, שזה מעורר את המידות וגורם להם באמת לפעול. וכעס זה ההפך של רצון. כעס זה הרצון לא להיות, זה הרצון שלא יהיה, זה הרצון נגד. אז הכעס, כאשר היא באה, היא הורסת את המידות. היא הורסת את הכלים של המידות. ואז המידות לא יכולות לשכון, החיים לא יכולים לשכון בתוך כלים אחרי ששכן בהם כעס. אז יש תהליך של ניקיון שצריך עוד פעם להתאים את הכלים שיכלו לקבל את החיים, שיכלו לרצות את החיים, שיכלו להתחבר עם החיים, להתאחד עם החיים. אז כל זה בעשר הספירות, אז הוא אומר במשנה הזאת, נעוץ סופן בתחילתן, התחילתן בסופן. העשר ספירות מתחילות עם הכתר. הכתר זה הרצון הפנימי והאמיתי שיהיה. מה הרצון שיהיה? בכתר אנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו רק יודעים שיש רצון שיהיה, ואיך אנחנו נדע? כי בסוף מהכתר יצא חוכמה, בינה והמשך המידות, ואז אנחנו נראה לפי התוצאה שהיה רצון בכתר. כן? אז לדוגמה, בן אדם מושיט יד, אנחנו אומרים, הכתר שלו רצה שהוא יושיט יד. אבל איך יכול להיות? הכתר אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר לדעת אותו, אי אפשר בכלל לכוון לשם שום מילים. אנחנו לא צריכים לעשות את זה, כי דרך הפעולה שיצא לפועל, שחייב לעבור דרך הכתר, אנחנו יודעים שהכתר רצה. וכן אנחנו לומדים על כל מהות הבריאה, על כל מה שאנחנו יכולים להכיר על הבורא, זה בצורה הזאת. הבורא אי אפשר להכיר. הבורא אי אפשר לתאר, הבורא אי אפשר לשים אליו שום כלי ושום צמצום, כי כל הרעיון למה הוא הבורא זה בגלל שהוא מופשט מכל הציורים. כך אנחנו יודעים שיש כוח שהוא מופשט מכל הציורים, שהוא זה שמתלבש בכל הציורים. אז אי אפשר לצייר אותו, אם אנחנו ננסה לצייר אותו אז כבר הורדנו אותו. שמנו אותו בתור נברא, כל ציור זה נברא. מוכרח להיות נברא. אז אנחנו לא נצייר, אז איך אנחנו נדע אותו? אנחנו נדע את הרצון שלו בגלל שכל מה שיש עבר דרכו. ולכן חייב להיות שזה הרצון שלו. זה בטוח הרצון שלו. אבל פה משהו לא מסתדר. למה? כי אם אנחנו נשאל את הרצון כאשר היא יצאה לפועל, היא תגיד לנו שמשהו לא מסתדר לה, כואב לה. אז מה אנחנו נגיד? הבורא רצה משהו אחר. משהו אחר? איך ייתכן? איך הבורא יכול לצאת משהו אחר? הוא לא רוצה משהו אחר, רוצה את זה. אבל הוא רוצה את זה שמתנהג בצורה אחרת. כן? כי הכוונה שלו, כאשר הוא ברא אותנו, זה לא שאנחנו נתנהג שונה ממה שהוא כיוון, אלא שאנחנו נתנהג כפי איך שהוא כיוון. איך אנחנו יודעים מה הוא כיוון? רק ממה שהוא ברא. אין דרך אחרת לדעת. גם התורה היא לא תגיד לנו. התורה רק תראה לנו בתוך המציאות, שאנחנו נוכל להבין מתוך המציאות מה קורה. אם התורה לא מראה לנו בתוך המציאות, אז היא לא תורה, כי היא לא מראה לנו. המילים בעצמם, הם לא יכולים להוביל אותנו, רק כאשר המציאות מסכימה עם המילים. זאת אומרת שהבנו את המילים. המציאות היא מעל כל מילים. המציאות נותן מקום למילים להתקיים. לא המציאות הגשמית, לא המציאות שיצאה לפועל, אלא המציאות הלא נודעת, שמשם יצא גם מה שאנחנו רואים במציאות, בעיניים הפיזיות, וגם את המילים, וגם את המשמעות של המילים שאנחנו רואים בעיניים הרוחניות. כל זה יצא מאותו שורש, מאותו מקום, שזה המקום שאי אפשר לתאר. שזה מקום שזה מעבר לעולם שינה ונפש. אז הוא נעת סופה בתחולתן, זאת אומרת, הכתר הוא הרצון, יצא אחר כך שכל, שהשכל הזה זה כאילו הזרע שיגרום שמזה יצא הרצון. אחר כך יבואו המידות, המידות זה מתייחס כבר לסביבה, ואיך הכוח הזה יצא לפועל בתוך הסביבה הזו דווקא, ואז יש את המלכות שזה היציאה לפועל. אז הכתר והמלכות זה אותו אחד. הרצון והיציאה לפועל זה אותו אחד, אלא הוא היה צריך לעבור כמה פילטרים בשביל להתאים את עצמו אל מה שכבר יש. לדוגמה, אני מדבר. הדיבור שלי מתחיל עם הכתר, מתחיל עם הרצון. אחר כך יצא שכל, אחר כך יצא מידות, אחר כך יצא מילים. המילים שלי מעידות על הכתר. הסוף, היציאה לפועל, זה מתאחד עם ההתחלה. הגם שזה עבר כמה שלבים בשביל לצאת לפועל, כל זה, זה גודל מהשורש. השורש מכריח את זה, ולכן זה אותו אחד. אז הוא איחד. וגם מה קורה אחר כך? אחרי שאמרתי את המילים, שזה המלכות, משם יצא לי הכתר החדש, שיעשה לי עכשיו רצון חדש, ואז יצא לי עוד מילים. המילים שאני אומר עכשיו, זה דווקא בגלל שלפני זה אמרתי מה שאמרתי לפני זה, אחרת כל הכתר הזה לא היה נולד. כל הרצון הזה לא היה נולד, כי לא היה שייך. אז המלכות זה המקום איפה שפתאום בא כתר חדש, וזה הולך במעגל. נעוץ סופן בתחילתן, התחילתן בסופן. סופן בתחילתן, הסוף, סוף מעשה במחשבה תחילה, הסוף מוכיח על מה שהיה בהתחלה. ותחילתן בסופן, ההתחלה מתחיל דווקא איפה שהסתיים הסוף, לפי זה נולד החדש. כשלהבת קשורה בגחלת, שלהבת קשורה בגחלת, זאת אומרת, שכמו בתוך הגחלת נמצא השלהבת, וזה מתאחד עם השלהבת, וגם כאשר אין את השלהבת והגחלת עדיין בוערת, השלהבת מסתתרת בפנים. אנחנו לא רואים אותם בחוץ, אבל אם אנחנו נעשה לנפיחה, פתאום היא תעלה. אז העלייה הזאת זה עלייה ממשהו שכבר היה קיים בתוך הגחלת. אז המציאות היא כך, המחשבות שלנו, הפירושים שלנו למציאות, הם כמו שלהבת שיוצא מהגחלת שזה המציאות. המציאות בעצמה היא כמו שלהבת שיוצאת מהמציאות שקיים תמיד, והוא הגחלת. אז לפני שנברא העולם, הגחלת נמצאת ואין שלהבת. ופתאום באה הרוח ומתחיל להיות שלהבת. מה זה שלהבת? כל מה שאנחנו רואים. כל זה מהבהב מתוך משהו שאנחנו לא יכולים לראות בכלל, אבל זה עצם מאוד חזק שהכל יושב עליה. אז כמו שלהבת שקשורה בגחלת, כך כל המציאות יוצאת מהממציא, מהשורש, שאדון יחיד ואין לו שני. כי האדון הוא רק אחד. כל ה-32 הם לאדון אחד. מישהו אחד שמסדר את ה-32 והוציא אותם. ולא כמו עובדי הכוכבים והמזלות, שכל אחד ואחד כוח בפני עצמו, ואין אחד שמסדר. אנחנו עובדים את המסדר ולא את הכוחות. אנחנו עובדים את המסדר דרך הכוחות, כי אין דרך אחר לעבוד אותו. מה שהוא ברא זה הרצון שלו, אבל זה רק הרצון שלו. זה לא כוחות נפרדים. יש רק אחד. אין עוד אחד. זו התכלית של העבודה. כי רק אז אנחנו באמת במצב בטוח. כל זמן שלא הגענו לאחד הזה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בצד השני. והצד השני מאוד מסוכנת. מי שמוצא את עצמו בצד השני, זאת אומרת שהוא במלחמה עם המציאות, אוי ואבוי לו. הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. אז כאשר אנחנו עובדים לכוחות כל מיני, עדיין אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ. יום אחד יראה לנו שהכוח הזה עליון ואנחנו איתו, ויום אחד יראה לנו שהכוח אחר עליון ואנחנו ממולו. או שיום אחד יראה לנו שהכוח הזה לא באמת התאים למה שאנחנו רצינו לעשות לו. אבל מי שמגיע לאדון יחיד, הוא לא יכול אף פעם למצוא את עצמו בחוץ. אין בחוץ. זה לא משנה איזה מציאות ימצא את עצמו בו, הוא בתוך. וזה המקום הבטוח. זה שומר דלתות ישראל. זה השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנחנו שמים במזוזה ובתפילין, זה להזכיר לנו את הדבר הזה, שאף פעם לא נשכח. שאין שני, ולכן אתה לא יכול להיות זר. אתה לא יכול להיות אחר. אתה לא יכול למצוא את עצמך בחוץ. אין בחוץ. בחוץ זה דמיון. בחוץ זה משהו שאתה יצרת עם המחשבה שלך. בגלל שאנשים נתנו לך להרגיש ככה. אבל אין מקום כזה. זה לא קיים בתוך המציאות. שאדון יחיד ואין לו שני, ולפני אחד מה אתה סופר? הבורא הוא לא האחד. האחד כאילו, או, הוא הכוח הראשון שיצא. לא. הוא הכוח שלא יצא. הוא לפני אחד. לפני אחד מה אתה סופר? אתה לא סופר. לפני אחד אין סופר ואין נספר. וזה המקום של האמת. באמת אין סופר ואין נספר. אתה יצרת את הסופר ואתה התחלת לספור. תחזור למקום לפני שאתה סופר ותבדוק כמה יש שם. כי שם הכל מתאחד. זה המקום של האמת, איפה שהכל מתאחד. אז הרייבד אומר כאן הרבה דברים מאוד יפים. בואו ניכנס קצת להבין. הוא אומר, יש הפרש בין אחד, יחיד ומיוחד. פה הוא אמר, אדון יחיד. לפעמים אנחנו מדברים על הבורא שהוא אחד, ולפעמים אנחנו אומרים שהוא מיוחד, והוא יסביר לנו את ההפרש שבין המילים האלה. הוא אומר, כשכוח הפועל פועל בשני תמורות, נקרא מיוחד. והתמורות הן כמו בעניין קריאת ים סוף, שהוא מטביע לשונאיו ומציל אוהביו בכוח מיוחד שבו. יש כוח שפועל בבריאה. כולנו מכירים אותו. אנחנו לא מכירים את השם שלו, כי אנחנו לא מכירים אותו במודע. אבל אנחנו מכירים אותו יותר טוב מכל כוח אחר. כי כל מה שאי פעם עשינו ואמרנו וחשבנו, עשינו דרכו. זה נקרא השכל הפועל, הכוח שיכול לפעול. יש כוח שאפשר איתו לעשות דברים, ועל ידי הכוח הזה אנחנו פועלים. הכוח הזה פועל בשבילנו, בעיקר בתוך הגוף שלנו, כי ככה התרגלנו. אם אנחנו רוצים להזיז את היד, אנחנו אומרים לכוח, דרך הרצון, שאנחנו רוצים להזיז את היד, ולפני שסיימנו בכלל להעביר את המסר, כבר קרה. השכל כבר השפיע, המלאכים כבר הלכו, כבר אמרו, וכבר יש תנועה. אבל הכוח הפועל, הוא עובד איתנו גם במקומות שמחוץ לגוף שלנו. למי שיתחנך, לדעת איך להפעיל אותו שם. גם בתוך הגוף שלנו, אנחנו יכולים לשכוח איך להפעיל אותו. יש אנשים ששכחו איך להפעיל עבר מסוים, בגלל סיבות שעברו כל מיני דברים. ואז גם אם יש קשר בריא בין המוח לאיבר, הם לא יודעים איך להגיד למוח לעשות את הפעולה. זה יכול לקרות גם לנו לפעמים, כשאנחנו מתעוררים, או כשאנחנו במצב שאנחנו לא ממש מרגישים את הגוף. ואז אנחנו צריכים להיזכר איך להפעיל את הגוף. להיזכר איך להפעיל את הגוף זה אומר להיזכר איך להגיד לשכל הפועל להזיז את האיברים האלה. דרך התודעה, דרך הרצון הפנימי. שזה עובר לדמיון, והדמיון מפעיל בפועל. אז השכל הפועל, הכוח הזה, זה המייצג של הבורא. זה הרצון שלו יוצא לפועל. תמיד זה הרצון שלו יוצא לפועל. גם כאשר הוא מעניש, וגם כאשר הוא נותן שכר. ופה השתפשו האנשים. פה הם התבלבלו. כאשר הם ראו שהכוח הזה מעניש לפעמים, והכוח הזה לפעמים נותן שכר, הכוח הזה מטיב לפעמים, והכוח הזה מרע לפעמים, הם התחילו לחשוב שאולי יש כמה כוחות כאלה. אולי יש כוח כזה שהוא מוציא ממקום אחד, והוא מוציא טוב, ויש כוח כזה שהוא מביא ממקום אחר, מכוח אחר. וכאן התחילו כל מיני אמונות. כי מה כולם רוצים? הם רוצים להכיר את השכל שפועל טוב, ולהיות חבר שלו, והם לא רוצים להכיר את השכל שפועל רע, שהוא יעוף. אנחנו לא רוצים אותו. הוא לא עושה לנו מה שאנחנו אוהבים. אז מתי אנחנו רואים את השכל הזה? כאשר הוא מתאחד, הכוחות שלו, המידות שלו, המידות אשר על ידם הוא יצא לפועל מתאחדים, כאשר הוא פועל שכר ועונש באותו מעשה. שזה לדוגמה אצל המצרים בקריאת ים סוף. מצד אחד הוא פועל שכר לעם ישראל. הוא פועל טוב לעם ישראל. כולם רוצים להכיר מישהו כזה, שיבוא לך באמצע כשאתה תקוע ואין לך לאן לברוח, ופתאום הוא פותח לך את הים ואתה עובר ואתה מרגיש מלך, ואז כל האויבים הוא מתנקם בהם והוא שובר אותם, ואין כלום. מה זה מועיל? מה זה עוזר לנו שנשברו האויבים? שמהיום כולם יפחדו. זה מבטיח לך את העתיד. מי ירצה להתחיל איתך עכשיו? זה בעצם מה שהמלאק לא פרגן לנו. בסדר. אבל התהליך הזאת, כאשר הבורא מראה את שתי הצדדים, והשכל פועל באותו זמן, שכר ועונש, אז הוא נקרא שהוא מיוחד. המידות שלו מתייחדים. הוא לא אחד, הוא פעל שתיים. אבל הוא מיוחד כי אנחנו רואים את הרצון שלו, ברור, שעל ידי השכר ועל ידי העונש, על ידי הטוב ועל ידי הרע, הוא עושה את הרצון שלו. הוא מפעיל את הטבע. אז הוא נקרא שם מיוחד. כי הוא איחד שתי התמורות, שתי הצדדים של המטבע, לעבוד לרצונו, לאותו רצון. זה אחד, זה נקרא מיוחד. וכאשר יפעול באחד מן התמורות, יקרא יחיד בפעולה. יחיד. כאשר הוא נותן שכר, הוא נותן למישהו משהו, ואין צד אחר שם. הוא יוצא לפועל, השכל פועל עכשיו, והוא עושה טוב. הוא יחיד. הוא הכוח היחיד אז. הוא עכשיו שולט בכל מה שקורה. והוא בחר לעשות את זה טוב. אז עכשיו השכל פועל טוב. אז השכל הזאת הוא יחיד, אז הוא נקרא יחיד. לא כמו שהוא היה, שהוא מיוחד, שתי דברים התייחדו, אלא יחיד, רק צד אחד של של המידות שלו יצא לפועל. אז אנחנו רואים אותו כיחיד. אבל כאשר הוא פועל בכוח השוואה הגמורה, כאשר הוא משווה את כולם, והוא משווה את המידות שלו, והוא בא מולנו ככוח אחד, יחיד ומיוחד, רק לפעולה טובה, אז אנחנו נקרא לו אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד, ישמו אחד, זאת אומרת שלא יהיה צד אחר. לא יהיה אפשרות אחרת. זו אחד. עכשיו הוא מיוחד, ואז הוא יהיה אחד. כי הוא כבר לא יראה את הצד שלו, שהמידות שלו יכולים ללכת לצד הרע. זה כבר לא יהיה אופציה. אז זה אומר, כשהוא פועל בכוח השוואה גמורה, בסוד, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון, וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו ראוי, כגון, בוא ניתן דוגמה, מה זה אומר? שהבורא בוחר לאבי חן, למי שהוא בוחר, ולא אכפת לו מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, והוא בוחר לאבי רחמים למי שהוא בוחר, ולא מעניין אותו מה קרה ומה לא קרה. מה יהיה דוגמה? כל ישראל מומרים, הוא מחל להם. כל עם ישראל החליט, הם לא רוצים חלק בבורא. לא רוצים להתייחס אליו, לא מעניין אותם החוקים שלו. הם רוצים לעשות מה שבא, איך שבא, ושכולם יעזבו אותם בשווה. זה מדי מסובך. ואז הבורא מופיע ואומר, בסדר, אני מבין אתכם. זה באמת קשה. אז בואו אני אסביר לכם, בואו אני אראה לכם שכן אכפת לי, שאני כן רוצה להטיב אתכם. שכן נתתי לכם תורה כי אהבתי אתכם. שכן המצוות האלה היו אמורות להדריך אתכם ולשמור אתכם מרע. אז כאשר הוא בא ככה, הוא בא במידה של אחד, אז הוא מאחד את הכל. למה? כי זה לא חלקים שמתאחדים יותר. זה הוא ורק הוא לבד. וזו התכלית. זו הרצון שלו. הרצון שלו זה להיות אחד. ולכן כל הפעמים שאנחנו רואים אותו שהוא מיוחד, מה זה אומר? שיש כוחות שונים שפועלים והוא מייחד אותם. מי מייחד אותם? האחד שרוצה להיות, האחד שמכין אותנו שהוא יוכל להיות בלי שום רע, הוא זה שעכשיו יוצא עם כוחות פעולה רעים כדי להכין אותנו לטוב הגדול שאנחנו צריכים אותו. אנחנו לא נצליח להרגיש טוב בלי הטוב הגדול שמחכה לנו. ולכן הוא יוצא, הכוח פועל גם לטוב וגם לרע כדי להכין אותנו למה שיגיע אחר כך. ואז כאשר זה יגיע, ביום ההוא יהיה השם אחד, ישמו אחד. אז באמת זה יתאחד, אז באמת אנחנו נקרא לו אחד, ואנחנו נגיד את השם שלו כמו שהוא באמת, שכל ההוויה כולל אותו. וכאן הוא מסביר, בלשון נעוץ סופן בתחילתן, הוא אמר, כשם שסיבתו של אדם הוא המחשבה, רצול אמר, הערעור, כי מן הערעור נתעורר הרוח, יפעל פעולתו בכוח אמש, בכוח אמש זה... שנראה אחר כך זה השלוש היסודות, שזה אש רוח ומים. האש רוח והמים שהם היסודות של השלוש, שמהם נבנה הכל, שזה התחלה שהם התערבו ויצרו את שאר הכלים. כל ה-22 כלים זה ערבובים של שלושת היסודות, שזה היסוד. שלושת אמות יסוד, שזה אש רוח ומים. כל איבר ואיבר מעורב עם אש רוח ומים, והאפר שזה הכלי שמכיל את כל הכוחות. אז האפר נמצא בתוך כל איבר ואיבר לפי הפעולות של האש והרוח והמים. וזה נותן לו את הצבע, וזה נותן לו את החום, וזה נותן לו את התפקוד. וזה השורש של הפעולה של כל האיברים. זה האיזון של היסודות לפי החוכמה של האיבר ההוא, כדי שתוכל לעשות את פעולתה. אז בכוח הפעולות של אמש, שזה אש רוח ומים, מוציא המחשבה דרך הרוח פעולה, עד שיוציא הגולם טיפה בצורת יוד, בו רוח חיים, אם ממנו נפעלו כל חלקיו וסדריו. אז כאשר לדוגמה בן אדם נוצר, היצירה של הבן אדם זה כמו יצירת פעולה. זה אותו דבר, כן? לייצר אדם זה אחד הפעולות שלנו שאנחנו יכולים לעשות. זה כמו לייצר דיבור. כאשר אנחנו מייצרים דיבור, אנחנו מייצרים רוחות, אנחנו מייצרים כוחות רוחניים, וכאשר אנחנו עושים את הפעולה של יצירת האדם, אנחנו עושים רוח בתוך גוף, בתוך כלי, בתוך האיברים הפיזיים. אז כאשר אנחנו מגיעים לתהליך הזאת, זה גם, זה מתחיל עם הרהור, זה מתחיל עם מחשבה, ואז זה יוצא לפועל, ואז נוצר הטיפה דרך האיברים, ואז זה יוצא, ויש בכוח הזאת רוח חיים שהיא תייצר לעצמה גוף, עם כל הפרטים שהיא צריכה. ואתה רואה שסיבת כל פעולותיו הייתה במחשבה. איך התחיל כל התהליך הזאת? זה התחיל דרך המחשבה. אם לא היה מחשבה בהתחלה שיהיה תהליך כזאת, כל התהליך לא הייתה מתחילה. אז אתה רואה שהסוף יוצא ממשהו. החלק שאתה רואה יוצא ממקום שאתה לא רואה. הפעולה שכולנו יכולים להעיד עליה, היא נובעת ממקום שרק הבן אדם בעצמו יכול להעיד עליה שזה במחשבה, ואז היא חוזרת למקום איפה שהבן אדם בעצמו לא יכול להעיד עליה גם לו. כי הוא רק ידע שככה הגיע לו במחשבה. אבל יש תהליך לפני המחשבה שגרמה למחשבה הזאת להיות. אז כמו ששם אנחנו רואים את המחשבה שגרמה לכל הפעולה, כי אתה נועץ כל פרטי יצירותיו בכלל המחשבה שקדמה למעשה, כל פרט ופרט של המעשה יש לו שורש במחשבה. לא רק המעשה הכללי. כל פרט, כל תזוזה, כל תנועה, הכל יש לו שורש במחשבה. יש לו סיבה, ואז זה נתלה עליו, זה נתלה את לו. יכול להיות בסוף הבן אדם עשה משהו אחר לגמרי. הוא רצה לצאת למכולת לקנות חלב, בסוף אתה מוצא אותו בעיר אחרת, והוא באמצע לפגוש מישהו, והכל היה בגלל שהתנהל סיבה אחרי סיבה, אבל הכל במחשבה. הוא עדיין בדרך לקנות חלב. אז התהליך הזאת היא, הכל נובע מהמחשבה, ולפי המחשבה, איך שאנחנו יוצרים אותה, לפי זה היא תצא לפועל. יש לה כבר את כל החומרים שבסוף ישפיעו על המעשה בעצמו. כן, אתה חייב לנעוץ כל הנמצאים בתחילת מחשבת כתר עליון. כל מה שאתה רואה קורה בעולם הזה, תחזיר אותו למחשבה. למחשבה של מי? למי שברא אותנו. אם זה פה, הוא חשב על זה. אם הוא לא חשב על זה, זה לא היה פה. כי הכל זה שורש. כן? הוא רצה לקנות חלב. הוא רצה בית המקדש. הוא רצה מציאות מצוימת. ועכשיו אנחנו פה במקום אחר, במדינה אחרת, בעיר אחרת, בזמן אחר, ואנחנו לא יודעים איך זה קשור. אבל זה קשור. הוא עדיין רוצה. הוא עדיין בדרך לעשות מה שהוא עושה, הוא עדיין יעשה מה שהוא רצה לעשות. הוא לא שכח. אנחנו שכחנו. אז עוד לא יצא לפועל, אנחנו עסוקים במשהו אחר. גם זו יש במחשבה, שלפני שאני בונה לעצמי בית, אני צריך לסדר כמה דברים. זה עדיין לא מסודר. המקום לא מוכן בשביל בית. אז יש עדיין הרבה עבודה בתהליך, אבל הוא לא שכח את התכלית. התכלית נעוץ בתוך כל פרט ופרט שיוצא לפועל. אז ככה אנחנו חייבים להחזיר הכל למי שהיה לפני. לפני אחד מה אתה סופר? פעם היה פה כלום. ואותו אחד שהיה פה כשהיה פה כלום, הוא עדיין היחיד שנמצא פה. אף אחד לא התווסף. לא יכול להיות עוד מישהו שיופיע. אין לו מאיפה. וכמו שאנחנו נראה את הפירות על העץ, אנחנו נדע שכל הפירות האלה עברו דרך השורש, קיבלו את התזונה שלהם, דרך הענפים של העץ, דרך העיקר, וכל ענף וענף, עד שזה הגיע לפרי. אנחנו אף פעם לא נחשוב הפרי הזאת, אנחנו צריכים לבדוק עליו איך הוא הגיע. יכול להיות שפה היה איזושהי תקלה, הוא גדל מהאוויר. אז אותו דבר לכל דבר שנמצא במציאות. המציאות זה כמו עץ גדול שגודלת. מ-0 נהיה זה. זה אותו אחד, זה אותו 0. זה שבתוך ה-0 הוא נתן את האפשרות לספור, זה לא אומר שתספור את עצמך כאישיות. אתה לא יכול לזהות כאן אישיות, כי הכל גדל מאותו שורש. הכל זה אותו אישיות. הכל זה אותו חיים, הכל זה אותו כוח. כל אחד מקבל את הקולטנים שלו, ומנסה לפי זה לקלוט חיים. אבל איזה חיים? אותם חיים. אנחנו כולנו רוצים את אותם חיים. ולא רק זה, אלא בעולם הרוחני, ככל שאנחנו נחלוק את החיים האלה, יהיה לכולנו יותר. זה כמו אש. להדליק אש אחד מהשני, מה יש? להבה. ועוד אחד, ועוד אחד. עד שיש אש כזה גדול שכל העולם עולה באש. האש הזה זה הכוח החיים, זה הרצון להיות פה ולעשות מזה את המקסימום. הרצון הזה נותן לנו אנרגיה. וכל פעם שאנחנו מקבלים יותר אנרגיה, הכלים שלנו מתרחבים לעוד יותר אנרגיה. וכל רצון לחיות יגרום למידות להתלבש בנו ולהרגיש את החיים יותר. לפעמים זה לא נעים להרגיש את החיים, כי החיים עדיין שבורים. אבל אם אנחנו לא נרגיש אותם, מי יתקן אותה? רק מי שירגיש אותה יתקן אותה. רק מי שירגיש שמשהו כאן לא נעים, הוא יעשה תיקון. מי שיתנתק ולא ירגיש, הוא לא יעשה שום תיקון. התיקון זה להרגיש. התיקון זה שהמידות יגדלו בנו, על ידי שאנחנו נרצה את זה. ואם אנחנו במצב לא טוב, והרצון גורם לנו להרגיש לא נעים, אז עדיף להרגיש לא נעים ועדיין לרצות. אחרת, אנחנו לא נפתח את הצינורות, לא יהיה לנו חיים. אם אנחנו לא נדרוש את זה, אנחנו לא נקבל. זו הטבע, זו הסדר, זה דבר שהבנו כשהיינו ילדים ושכחנו. זה לא כמו הסדר הפיזי שהתרגלנו אליה, בגלל האנושות, בגלל התרבות. זה משהו בהרבה יותר מהותי, זה משהו בהרבה יותר עמוק באינטואיציה שלנו, שזה מובן מאליו, וזה חייב להיות מובן מאליו. כל העבודה שלנו של לימוד תורה זה להיזכר מה שאנחנו כבר יודעים. אם זה ללמוד משהו חדש, אז לא הרווחנו כלום. אסור לנו להוסיף על מה שכבר יש. אנחנו צריכים להוציא את זה לפועל. זה כמו שאנחנו ניקח זרע, נשים את זה בתוך האדמה, אם אנחנו ניתן לה את כל הכוחות שהיא צריכה, אז יגדל עץ. אז מה יבוא בן אדם? יגיד, הזרע הזה צריך להיות עץ? טוב, אין לי אדמה איפה לשים אותו, אבל בוא אני יאסוף הרבה חתיכות עצים ונשים עליו, אנחנו נדביק לו. זה יהיה שורשים וזה יהיה זה. אתה לא גודל כלום ככה. ללמוד משהו חיצוני זה לא גדילה. זה עוד משהו. זה עוד עץ שלא מחובר לשורש, שלא חי. הזרע חייב להיכנס לתוך האדמה ולגדול. שם היא תהיה מי שהיא אמורה להיות. זה לא משהו שאפשר ללמוד. אין שום דבר שאפשר לעשות לזרע בשביל לעשות את זה. רק זה. אין שום דבר שאפשר לעשות לנפש האדם שהיא תפתח. רק שהיא תרצה לחיות ותתחבר אל החיים. אין דרך אחרת לפתח אותה. כל הפיתוח זה לשמור על הרצון הזה, שהיא לא תנזק, שלצערנו אצל רוב האנשים זה מתחבא ממש מוקדם בחיים. לשמור על זה, ולהביא לזה את כל האפשרויות, את כל המים, את כל האהבה. להגדיל את הרצון. הרצון הזה זה כמו העץ, העץ הפנימי, שהיא תגרום לכל הפירות שיבואו אחר כך. אם העץ הזה תגדל נכון, הפירות יהיו בשפע. כי זה טבע החיים. זה לא משהו שאנחנו צריכים לריב על זה. כל שיש לנו, למי שרק יש, יש יותר סביבו. כולם יש להם יותר. כל שחסר, אז זה נהיה נטל על הכוח חיים. זה גורם גם אלה שמרגישים את המידות ומרוגשים מהחיים, זה מחבא אותם. זה הטבע. אז אלה הכוחות, כאשר אנחנו רואים אותם, אנחנו צריכים להבין את השורש. שאדון יחיד פועל כל הפעולות בהשוואתו, מבלי מה שישתנה. שום דבר לא ישתנה. לא רק בבורא לא ישתנה כלום. בנשמה שלך לא ישתנה כלום. אתה עושה כל מיני פעולות, אתה עסוק במחשבות, אתה עסוק בכל מיני דברים. כל זה, זה נובע, זה הכוח שנובע מהנשמה שלך. השכל שלך נותן לך גישה לכל זה. אבל השכל שלך לא זז. השכל שלך שלם תמיד. כמה יש לך גישה אליו, זה כבר תלוי בכלים שלך. כי הנשמה היא כוח רוחנית, היא הבן של הבורא, היא שכל, היא לא זזה. הרוח הולכת ובא, הולכת ובא, רצו ושוב, כל הזמן מביאה מהשכל אל הנפש, אל התודעה. אבל הנשמה היא לא זזה, הנשמה נמצאת כל הזמן באותו מקום, כל הזמן שלמה. והכל יוצא ממנה, כל התזוזה, כל תנועה יוצא ממנה. כי ממנו ייקחו כל הפועלים, והוא סיבה לכל המפעלים. ואין לו שני ביחס המפעלים, כי עילת העילות לא יתייחסו אליו המפעלים להתעלמותו מהן, כמו שהמחשבה אין לה סיבה מניעה ממעלה. כמו שהמחשבה, אתה לא יכול למצוא מקום מאיפה זה נובע, אנחנו רק יודעים שהיא שם, ומשם מתחיל ההשתלשלות. אם אני משנה את המחשבה של מישהו, שיניתי לו את הפעולה, שיניתי לו את הכל. ככה גם בשורש, איך שיוצא הדברים, זה יוצא למקום אחד, ומשם זה מתפצל. כל המידות, כל המאורעות, וזה עיקר הניסיון שלנו. שלא משנה מה יקרה לנו בחיים, אנחנו לא נתבלבל על העיקרון הזה. העיקרון הזה תשמור עלינו כל זמן שאנחנו שומרים עליו. אם אנחנו נתבלבל ואנחנו נחשוב שיכול להיות אחרת, אז אנחנו נמצא את עצמנו בכל מיני מקומות לא נעימים. אין לנו ביטחון אחר. אם היה ביטחון אחר, היו נותנים לנו. אין ביטחון אחר. זה הביטחון שילך עם הבן אדם בכל מקום, גם בזה וגם בבא. כל מקום שהוא נמצא וזוכר את עצמו, הוא יודע שזה היה חייב להיות הרצון העליון. ככה רצה. ככה אומר הבעל שם טוב, כתר כל הכתרים, ראשי תיבות. ככה. למה זה ככה? ככה. כתר כל הכתרים, הרצון של כל הרצונות, ככה רצה. עכשיו תראה מה הוא רוצה, איך, תראה את הפעולות, יש לך הרבה הרבה מקומות להסתכל ולראות את הפעולות שלו, ואז תחשוב מה אתה רוצה לקבל. ותתאים את עצמך, הוא לא משתנה, הוא מחכה לך. מוכן להביא לך כל טוב. כל מה שהביא לאברהם, כל מה שהביא למשה, הוא מוכן להביא לכולם. לא רק מוכן, רוצה, זה התכלית. התכלית שלו זה לחלק את הטוב. אז תראה לפי מה שהוא ברא, תבין את הרצון שלו, תתאים את עצמך לקבל. ואז זה נובע. זה נובע כי זה מה שהוא רצה. בדיוק כמו שיש לך חיים בתוך הגוף, בלי שתעשה שום דבר. כי זה מה שהוא רצה וככה זה נהיה. ככה כל הטובות. רק האמונה שלנו עומדת בדרך. אנחנו לא נראה לנו. אז אנחנו לא רואים, אנחנו לא מתנהגים בצורה הזאת, אנחנו לא מקבלים את זה. ואנחנו הזה זה לא רק היחיד, זה גם הקהל, זה תלוי בכלל. יש כאן נפש כללית שהיא איפה שמתאחד כל הרצונות שלנו והאמונות שלנו והדרך שלנו. ואנחנו מקבלים חיים כתוצאה ממה שאנחנו מייצגים מבחינה רוחנית. מה שאנחנו מבקשים אנחנו מקבלים. אבל בגלל שאנחנו לא מכירים את השפה, אנחנו מקבלים דברים ואומרים זה לא מה שביקשתי. אבל זה בדיוק מה שביקשנו. אנחנו צריכים ללמוד איך לבקש. לפעמים אנחנו למדנו, כשלא מקבלים מה שמבקשים, אז נכנסים לאיזשהו מקום שאנחנו נפגעים, ואז אנחנו כביכול מצפים שמישהו יביא לנו. אבל כשאנחנו נפגעים, אנחנו גם מבקשים משהו מלמעלה. השמיים מבין מה זה להיפגע, והוא מגיב. הוא גם מכיר את המשחקים האלו, הוא ברא אותם. אז הדרך שלנו זה דרך הכנעה, זה ללכת לחלונות שכבר פתוחים. זה לא אישי. אף אחד לא נגדנו אישי. אנחנו עשינו את זה אישי. זו חלק מהסיבה למה הידרדרנו. זו חלק מהסיבה למה אנחנו מקבלים כל כך קצת אור, זה בגלל שעשינו את זה אישי. ואישי, אף אחד לא יכול לדעת כמה הוא טוב וכמה הוא רע. אם היינו מקבלים ככלל, תתארו לעצמכם, אנחנו כלל ישראל. ככלל, אנחנו באים לדרוש את שלנו. מה זה שלנו? כל העולם שלנו. עכשיו אתה בא כיחיד, אתה בא לדרוש את שלך. מה שלך? לא יודע. אף אחד לא יודע. אז אם אנחנו באים ככלל, הכל שלנו. אם אנחנו באים כפרט, אז בוא נתחיל לריב של מי זה מה. אף אחד לא יודע. מה מגיע לך? לא יודע. מסתכל אצל השני מה יש לו, לפי זה נגיד מה מגיע לך. אין משהו לפרט פה. אין פה פרט. הפרט זה דמיון. אנחנו דמיינו שאנחנו פרט ואנחנו רוצים, אני רוצה את שלי. אין שלך, אתה לא לבד. אתה חלק ממשהו. אם המשהו הזה יסתדר, אתה תסתדר. אם המשהו הזה לא יסתדר, לא יעזור לך, איפה תרוץ? אתה לא תסתתר. אתה חלק מזה. אם זה לא עובד, זה לא עובד לאף אחד. אז כל התכלית של הבורא זה שאנחנו נתאחד, כי אם אנחנו נתאחד, הוא ייתן לנו את כל הכוח שלו, שזה כוח יחיד. עכשיו אנחנו מפצלים את הכוח שלו ומשתמשים בזה כדי לאזן את הכוחות בינינו. כל אחד שרב עם מישהו אחר, הוא מאזן את הכוח שלו, הוא מקטין אותו. שתי הצדדים נהיים קטנים יותר בכוח, כדי שיהיה איזון, ואז האנושות מאוד נמוכה. כולם מסדרים את כולם, כולם מחזיקים את כולם, שלא יתרברב מדי, שלא ילך לו מדי טוב, חס וחלילה. ואז הכוח החיים כועס, ובצדק. כי מי מרוויח? הבורא מפסיד. העסק הולך לתמיון. כל ההשקעה שלו, שאי אפשר לתאר את זה בכסף, אי אפשר לתאר את זה בכלום. אין שום דבר בעולם שנה ונפש שאפשר לתאר את ההשקעה של הבורא בתוך המערכת הזאת. לא שזה קשה לו, אבל הוא עשה את זה. הוא עשה את זה וזה גדול. הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד מכוונת, בצורה מאוד מאוד מלא נדבה, מלא רצון להיטיב. אז אם אנחנו לא נכנסים ומקבלים את מה שהוא רצה להביא לנו, אנחנו מאכזבים אותו. אנחנו מאכזבים את הכוח החיים. את האכזבה הזאת אנחנו נרגיש כאשר מסתיים האפשרות שלנו לגשת לדבר הזה. כל זמן שאנחנו פה, אנחנו לא רואים, אנחנו עדיין נמצאים בתוך החושך, בתוך עולם השקר. אנחנו רואים דברים ואנחנו לא מבינים אותם, כמו בתוך חלום. כמו הבן אדם הולך לו וכבד לו כל רגל להרים. כך אנחנו מבחינה רוחנית, ממש. ואז פתאום הוא מתעורר, ואז הוא רואה. ואז הוא מבין שלא היה כלום. דמיונות ועוד דמיונות, ועוד יצירות, ועוד פירושים, ועוד למה. והכל ממקום כזה לא מחובר, זה לא זה, זה ולמה, ואיך הגענו לזה? איך החיים התפרקו? כי היה חסר רצון, באיזשהו מצב הרצון כבר לא היה שם. זה לא היה נראה פייר, זה לא היה נראה נכון, זה לא היה, טוב, אני לא משחק. החיים זה לא משחק. אי אפשר לזרוק את הקלפים. אנחנו צריכים להישאר עם רצון מלא, כל הזמן, כל שנייה, אי אפשר לדעת מתי יבוא ההזדמנות. או הזדמנות או הניסיון. בשתיהם אנחנו רוצים, צריכים הרבה רצון. תמיד שיהיה זמין, הרבה רצון. אנחנו רוצים את זה. אנחנו רוצים את המקסימום, גם זה יחב. כי זה טוב. השכל יודע. והשכל זה הכוח שלנו לצאת מהמערבולת. בלי שכל אין כלום. השכל היא הכוח. מי היה שם לפני שיצאו 32 כוחות? השכל היה לפני. שכל הנעלם מכל רעיון. אנחנו נקרא לו שכל בגלל שבסוף רואים שיצא סדר. גם המילה שכל לא מתאימה שם. שכל בגימטריה שמי. שלום בגימטריה שכל הוויה. זה הכוח, זה הכוח שמחזיק את הבריאה. שנזכה באמת, שנזכה לגשת לשכל שלנו הפרטי, לשכל של עם ישראל הכללי ולשכל העליון שברא את כולם. שנזכה במהרה.